שלום לכולם, בשעה טובה, אחרי כל המניעות בהשגחה פרטית וכללית, הגענו לעיקר 11 שללא ספק הוא משתייך לקבוצת העיקרים השלישית. כאמור וכידוע, את י"ג העיקרים חילקנו לשלוש קבוצות. קבוצת העיקרים הראשונה, העיקר הראשון עד החמישי, כולל, עוסקת באלוקות. הקבוצה השנייה, שהיא בעצם העיקרים מהעיקר השישי עד התשיעי, שהסתפקנו עם העיקר העשירי, איפה הוא חונה לפה ולשם, אבל קבוצה הזו עוסקת, זוכרים ממה היא עוסקת? עוסקת בתורה, כמו שאמרנו לפני דקה, נכון? והקבוצה השלישית עוסקת בגמול. דיברנו על השגחה, וכפועל יוצא מכך שכר ועונש, ביאת המשיח, תחיית המתים. היום נעסוק בעיקר 11 שעוסק בשכר ועונש. טוב, שכר ועונש זה לא כיף לדבר על זה. נכון, זה לא מקצוע עתיר רייטינג, זה נושא מורכב, נוקב, לא פשוט. לפעמים אני מרגיש שלא כל כך אוהבים לעסוק בעניין הזה מבחינה אמונית. אף פי שבעבר, לכל פחות תקופת החסידות והבעל שם טוב הקדוש, הנושא הזה תפס חלק ניכר מעולם הדרשות והדרשנות, וזה היה ז'אנר רווח מאוד, תקיימו מצוות, ואם לא, וואי וואי, יש הגיהנום, כן, שלא נדע. היום כבר זה די, בכל נושא שבכל הרבדים בציבור, זה די פחות רווח לקרוא לזה. ככה יותר פוחדים לדבר בשפה של שכר ועונש. ולפעמים אני מרגיש שבגלל הפחד, אז מתעתעים את זה מתחת לשולחן, וזה גם לא מוצלח. מעדיף נספר סיפורים חסידיים, לדון לקו זכות, עין טובה. עכשיו, שלא תבינו, גם אני חסיד בלב ונפש, בלב בטח מפרדיס של סנגורן של ישראל, אבל עדיין יש ערך בפני עצמו לחזק את האמונה הפשוטה בשכר ועונש, ונראה שזה לא בדיוק אמונה פשוטה. סבא שלי, זיכרונו לברכה, היה אדם מסורתי בארצות הברית. הוא לא אדם שהלך לתפילה בבית כנסת בשבת, אבל לא אדם שרואים אותו כאדם. זה אדם מסורתי, מכבד, ואחרי שהוא עלה ארצה בגיל, למעלה מגיל 80, אז אני זוכר שבשנה הראשונה חיכינו לו, גר לידינו שכן שלנו, והוא חיכינו לו שיבוא לארוחת ליל ראש השנה, ליל ראש השנה, תפוח בדבש, רימון, גפילטה, והוא לא מגיע ולא מגיע ולא מגיע. בסוף אמא שלי, שהיא הקלה שלו, היא לא הבת שלו, הלכה לקרוא, לשאול מה קורה, והיא ראתה אותו שהוא יהודי למעלה מגיל 80, מתחבא מתחת לשמיכה. הוא אומר לו באנגלית, ראש השנה, היום מלאך המוות ברחובות, אני מפחד לצאת. וזה יהודי שהיה חייל בצבא האמריקאי, כנגד הנאצים, מלחמת העולם השנייה, כאילו לחם, אדם שהיה עצמאי, בעל מכולת, כאילו אדם אקטיבי, אבל לא, מלאך המוות. כאילו, כמו תמימות של פעם. והלוואה עליהם לאמונה כזאת תמימה, אבל היה מן הראוי שנקדיש לנושא כזה כבד של שכר ועונש לפחות שני שיעורים, והשליחה כללית ופרטית נצטרך להצטמצם כפשוטו לשיעור אחד, וגם זה יצטמצם לנו, אז זה פשוט נדבר יותר מהר. אין ברירה, אוקיי? או שתאכלו פחות. הכל יכול להיות. אני אשתדל בהתחלה, בחלק הראשון, לעסוק בשיטת הרמב״ם, אם זה בקיצור נמרץ, ואחרי זה נראה את השיטות של החסידות, חב"ד והפנימיות. אז לאט לאט בוא נתחיל. בשביל שאני אעשה להצליח, מה שחב"ד לנו ירוויח. טוב, כדרכנו מתחילים ברמב״ם, נכון? דברי הרמב״ם עם קוראה, פירוש המשניות לרמב״ם, מסכת סנהדרין פרק י' מקורה לפניכם. והיסוד האחד עשר שהוא התעלה משלם גמול טוב למי שמקיים מצוות התורה ומעניש מי שעובר על עזרותיה, מי שגמולו הגדול הוא העולם הבא, ועונשו החמור הכרת. וכבר אמרנו בעניין זה מה שיש בו די, והפסוק המורה על היסוד הזה אמרו, אם תישא חטאתם, ואם אין מכן לינה מספריך, איפה זה נאמר? לגבי איזה חטא? חטא העגל. ראוי להקדיש שיעור שלם, למה דווקא רב מביא את הפסוק הזה, אז אני מזכיר לצופים ולכם, לא נעסק בזה, תחשבו לבד, אוקיי? וישיבו התעלה מי אשר חטא לי וכולי, ראיה שידוע לפניו העובד והחוטא לשלם גמול טוב לזה ולענוש את זה. טוב מאוד, אני רוצה שתתעסקו בזה אחרי השיעור, אוקיי? לשון הרמב״ם, שימו לב, שהוא התעלה משלם גמול טוב למי שמקיים מצוות התורה ומעניש מי שעובר על עזרותיה. כלומר, העיקר הזה מחייב אותנו להאמין שהקדוש ברוך הוא נותן שכר וגם נותן עונש. כמו כן, מה לומדים העיקר הזה? כן, העיקר הזה מחייב אותנו להאמין ולהבין, וזה יסוד חשוב, שעיקר השכר והעונש הוא לא פה, פרזנט סימפל עולם הזה. איפה עיקר השכר והעונש? עולם הבא. הופה. פתאום אנחנו מדברים פה עכשיו על עולם הבא, זה לא בדיוק משהו שהיה מיינסטרימי בעיקרים עד עכשיו. והרמב״ם תורח בעצמו להסביר את זה בפרק ח' מלכות תשובה במשנה תורה, שלא נמצא בדף המקורות, אוקיי? תעיינו. ובאמת בנושא הזה של השכר בעולם הבא, ישנו דיון שרווח גם בראשונים וגם באחרונים, וזו שאלה שמתבקשת מאליה. מדוע העניין של השכר ועונש לא מפורש בתורה שבכתב? כלומר, שכר ועונש בעולם הבא. ויתרה מזו, בכל פעם שהתורה מעריכה בפירוט שכר ועונש, איפה היא מעריכה למשל? והיה עם שמוע. אם בחוקותיי תלכו, נכון? אז כל פעם, פחות דקות, כל פעם שהתורה מעריכה, ויש עריכות דברים על נושא הזה, כל פעם שהתורה מעריכה לעסוק בשכר ועונש, משמע במפורש מהתורה שבכתב, שמה זה שכר ועונש? זה רק בעולם. תתיג ישמכם בעיתם. נתן זה בולה, השיג לכם די של בטר תגיד את זרה. כן? ואכלתם לסובה. ואם לא, תשמעו לי, וואי וואי וואי, חכה שאבא יחבור. כן? מה יהיה? תחטפו חבל על הזמן, נכון? בצורת, שממה, רעב, מלחמות, בקיצור, נזקים, אבל איזה נזקים? בעולם הזה. קושיה מובנת? לא רק שאין אזכור בתורה לשכר בעולם הבא, אלא כל האזכור לשכר ועונש זה בעולם הזה, הכי גשמי שיש. אז רבנו שלמה אפרים מילונצ'יץ', בפירושו על התורה, פירוש הכלי יקר, מונה שבעה תירוצים לקושייה הזו, לא נראה את כולם. גם יש הרבה יותר משבע תירוצים. אבל הוא מבסס את דבריו על שיטת אברבנאל, והאברבנאל מתבסס על הרמב״ם. אז נראה את הדברים בכלי יקר, בסדר? מקור ב', והתהלכתי בתוככם. שוב פעם, זה על פרשת הכללות והברכות בחוקותיי. פרש רש"י, הטייל עמכם, איפה? בגן עדן. דעתו לסלק מעל תורתנו הקדושה, כל טוען ומערער, אומר, יש לי מקום ללון ולומר, מאחר שלא נזכר בתורה עיקר השכר לנשמה, כלומר בעולם האמת, עולם הבא, אם כן ודאי אין כוח במצוות אלו להנחיל לסיים השכר הנפשי לעולם הבא, ותכלית עשייתם אינו כי אם לקבל השכר בעולם הזה, אחוז בחבלי בוז. כן, פרפרזה על חבלי בוץ, חבלי בוז. וכבר נתעוררו על ספק זה שלמים וכן רבים, ובאו ביתר ספק זה שבעה דעות, זכרם, מערים, מורן הרב יצחק אברבנאל, בחיבורו והעריך בהם, ואני באתי לקצר בכל היכולת ולסדרם פה כדי להסתים, כלומר לסתום, להסתים פי דוברי עתק על תורתנו הקדושה. הדעה האחת היא דעת הרמב״ם, שכל אלו היהודים אינן עיקר השכר, וכל הרעות והטובות שנזכרו כאן בפרשה הזו, הם מדברים מעניין הסרת המונעים לבד. ורצה לומר שאם תשמור מצוותיי, אפיר ממך הכל מונעים כמלחמות וחולאים ורעב ויגון, באופן שתוכל לעבוד את השם בלא שום מונע. אבל עיקר השכר של העולם הבא אינו נזכר כאן כדי שיעבוד את בורו לשמה. ולא מחמת השכר ההוא מהירת העונש, עיין בספר המדע, הלכות תשובה פרק ט' הלכה א'. הכלי יקר בשם אברבנאל מוסיף כאן נקודה אחת שלכאורה לא מפורשת ברמב״ם. אם כי נראה שהוא כן לומד אותה מתוך הדברים של הרמב״ם עצמו. לפחות משתמע מהרמב״ם. לפי הכלי יקר, לפי אברבנאל, הסיבה שבגללה התורה לא קטעה עניין השכר בעולם הבא היא, למה? מאוד פשוט. למה לא מפעיל שצר בעולם הבא, בתורה?
שיהיה לשמה.
שיהיה לשמה בדיוק. נקודה סיום, נקודה יהיה. לעבוד את השם לשם שמיים. אבל עדיין אפשר להקשות על זה. מה תקשו על זה? כן, אז למה התורה כל כך תורכת להעריך דווקא בעניינים של העולם הזה? שמה יותר ממה שנקרא לא לשמה מאשר העולם הזה, נכון? כלומר, התורה, מזה שהיא מעריכה בפירוט ניכר על כל השכר והעונש בעולם הזה, אז על פניו התורה לא באמת מפחדת מזה. כלומר, התורה לא חוששת שתהיה פה עבודה שלא לשמה. אז איך אפשר לומר שכל העניין שהזכרת השכר הרוחני בעולם הבא, הוא דווקא זה האלמנט הגורם שיגרם מאיתנו ביכולת שלנו לעבוד את השם לשם שמיים. אז בואו נראה דברי הרמב״ם במקורם. אליהם אברבנאל מפנה, בכלי יקר מפנה שם אברבנאל, הלכות תשובה לרמב״ם, פרק ט' הלכה א', קטע ארוך, אבל צריך לדייק בו. מקור ג', יש? מאחר שנודע שמתן שכרן של מצוות, והטובה שנזכה לה, אם שמרנו דרך השם הכתוב בתורה, היא חיי העולם הבא, שנאמר למען יתאב לך וארכת הימים, והנקמה שנוקמים מן הרשעים שעזבו אורחות הצדק הכתובות בתורה, היא הכרת, שנאמר היא כרת, תיכרת הנפש ההיא, עוונה בה. מהו זה שכתוב בכל התורה כולה, אם תשמעו יגיע לכם כך, ואם לא תשמעו יקרה אתכם כך. בכל אותן הדברים בעולם הזה, כגון סוב ורב ומלחמה ושלום ומלכות ושפלות ושיבת הארץ וגלות והצלחת מעשה והפסדו ושאר כל דברי הברית, כל אותן הדברים באמת היו ויהיו, בזמן שאנו עושים כל מצוות התורה, יגיעו אלינו טובות העולם הזה כולן. ובזמן שאנו עוברים עליהם, תקרנה אותן הערות הכתובות, ואף על פי כן אין אותן הטובות, הם סוף מתן שכן של מצוות. ולא אותן הרעות, הם סוף הנקמה שנוקמים, מעובר על כל המצוות. כן, חכו, 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 יש גם בהמשך. אלא כך הוא הכרע כל הדברים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה זו עץ חיימי. מכל העושה כל הכתוב בה ויודעו דעה גמורה נכונה, זוכה בה לכי עולם הבא, ולפי גודל מעשה ורוב חוכמתו הוא זוכה, והבטיחנו בתורה שאם נעשה אותה בשמחה ובטובת נפש ונהגה בחוכמתה, תמיד שיסיר ממנו כל הדברים המונעים אותנו מלעשותה, כגון חולי ומלחמה ורב וחוצה בהן, וישפיע לנו כל הטובות המחזיקות את ידינו לעשות התורה, כגון סובה ושלום וריבוי כסף וזהב, כדי שלא נעסוק כל ימינו בדברים שהגוף צריך להן, אלא נשב פנויים ללמוד בחוכמה ולעשות המצווה, כדי שנזכה לחיי העולם הבא. וכן אומר בתורה, אחר שתפתח בטובות העולם הזה, וצדקות יהיו לנו וגומר, וכן הודיענו בתורה שאם נעזוב התורה מדעת ונעסוק בבלי הזמן, כעניין שנאמר וישמע נשורנו ועיוות, שדיין האמת יסיר מן העוזים כל הטובות העולם הזה, שהן חזקו ידיהם לבעות, ומביא עליהם כל הרעות המונעים אותם מלקנות העולם הבא, כדי שיובדו ברשעם, הוא שכתוב בתורה תר שם השם כך וכו', והבטאי את אויביך אשר שלכם השם אך וכו'. היסוד לדברי הרמב״ם במשנה תורה, הוא בעצם המשנה באבות. איזה משנה באבות? חזקה שמכירים אותה, פרק ד' משנה ב', תשלימו, מצווה גוררת, מצווה, עבירה גוררת, עבירה פשוט, פשוט, הכי פשוט שיש. ששכר מצווה, מצווה, ושכר עבירה, עבירה. כלומר, אדם, לפי הרמב״ם, אדם שמכניס את עצמו למציאות, למצב של עשייה טוב, אז כנגד זה, מה הקדוש ברוך הוא נותן לו? נותן לו טוב. איפה הוא נותן לו את הטוב הזה? בעולם הזה. למה הוא נותן לו את הטוב בעולם הזה? כדי שהוא ימשיך, יאכל עוד, נכון? שהוא יוכל להמשיך בדרך עשיית הטוב. אבל, צד שני של המטבע, אדם שמכניס את עצמו למצב של עשיית רע, להלן יקרא, עבירות. אז הקדוש ברוך הוא שם אותו במצב שבו הוא יהיה מוכרח להשתקע עוד יותר באותו עשיית רע עבירות. כפי שהרמב״ם בעצמו ממשיך במשנה תורה, ואני מקריא, נמצא פירושו כל אותן הברכות והקאות הדרך זו. כלומר, אם עבדתם את השם בשמחה ושמרתם דרכו, משפיע לכם הברכות האלו, ומרחיק הכללות מכם עד שתהיו פנויים להתחכם בתורה ולעסוק בה כדי שתזכו לכם לעולם הבא, מיטב לך לעולם שכולו טוב ותחמים לעולם שכולו ארוך. ונמצאתם זוכין לשני העולמות, עולם הזה ועולם הבא. לחיים טובים בעולם הזה, מביאים לכם עולם הבא, שאם לא יקנה פה חוכמה ומעשים טובים, אין לו במה יזכה, שלמר כי אין מעשה בחשבון ודעת וחוכמה, ודעת וחוכמה בשאול. ואם עזבתם את השם ושגיתם במאכל ומשתה וזנות ודומה להם, מביא עליכם כל הכללות האלו. הוא מסיר כל הברכות עד שיכלו ימכם בבעלה הפחד ולא יהיה לכם לב פנוי ולא גוף שלם לעשות המצוות כדי שתעבדו מחיי העולם הבא. ונמצא שאיבדתם שני עולמות, שבזמן שאדם תעורד בעולם בחולי ומלחמה ורעבון אינו מתעסק בחוכמה ולא במצוות שבהן תוכל לעולם הבא. משמע מהרמב״ם שכל המערכת הזו, כל המערכת של שכר ועונש המוזכרת בתורה, היא לא עוסקת בשכר של התכלית, השכר התכליתי, הרי גברה בקידוש אין דף למטה תמוד בית. שכר מצווה בעי על מה? מה המשך? לאיקה. כלומר, אין שכר למצוות בעולם הזה. ומה ש... הרב פסק את זה לאחר כדרך אגב. אבל מה שהם נותנים לנו בעולם הזה, זה לא בדיוק שכר, אלא זה הבחינה של מצווה גוררת מצווה. כלומר, נותנים לאדם את התנאים ואת האפשרויות להמשיך ולקיים עוד מצוות. וכן על זו הדרך, בעבירות. צריך להגיד את זה ביושר. ומהדברים הללו של הרמב״ם, אברבנאל הסיק את המסקנה. נכון, אבל במשמעות זה כן נמצא. ולכן אברבנאל אומר, שאם היה כתוב במפורש בתורה את השכר הסופי, האמיתי, התכליתי, שזה כמובן עולם הבא, אז היה חשש ממשי שנעבוד את השם מתוך שלא לשמע. אבל, מאחר ובעצם הטובות שמדובר עליהן בתורה, הן לא באמת שכר, אלא רק סיוע, רק עזרה, רק היחיד תמצי לעבודה, או כמובן להפך, אז אין פה מה לחשוש שהאדם יכוון את כל מגמתו, רק בשביל לקבל שפע בעולם הזה. מה שמכונה, מוכר בשפה המקצועית, בתור עבודה שלו לשמה. אבל חשוב לזכור, כל מה שכתוב בתורה זו אמת. זה מחייב, ויש בו היבט של מצווה. ולכן אם כן התורה הייתה כותבת את השכר, שהוא סוף השכר, שהוא בעולם הבא, אז היה משתמע מכך שמה התוכן של המצוות, עולם הבא. ושהקדוש ברוך הוא בעצם מצווה אותנו שלמה נעשה את המצוות, רק בגלל העולם הבא, שזה התכלית. שזה ממש כמו שאני צריך לעשות שיפוץ בבית, אז אני לוקח 5 פועלים, ואומר להם, כל אחד תקבל 500 שקל ליום, קדימה תעבדו. אז ודאי שהעסקה מתקיימת על בסיס התנאי הזה, נכון? מבחינת הפועל הפשוט, לא אכפת לו שבת כלי משופץ, מה הוא רוצה? את ה-500 שקל היום שהבטחתי לו, זה הכל. אם זה התלוי בו, אני יכול לקבל את ה-500 שקל האלה בלי לעבוד, הוא יעשה את זה, נכון? ולכן העניין הזה של חובת העבודה לשמה כבר מתחיל בפרקי אבות, לא פרק ד', בפרק א', תראו. כן, משנה ג', מקור ד' נפחם, אנטיגנוס ישוחו, קיבל משמעון הצדיק, כלומר זה תחילת התנאים. הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים, שמשמעים את הרמב״ם לתקל פרס, מה זה פרס לפי הרמב״ם, אז? תגידו אתם. שכר, כלומר עבודה שלא לשמה, נכון? אלא הבו כעבדים שמשמעים את הרב שלא לקבל פרס, כלומר עבודה לשמה. והיא מורה שמיים עליכם. בדברים של אנטיגנוס מפורש שורש חובת עבודת השם. אבל צריך להתבונן בעומק בדברים. הקדוש ברוך הוא מחייב אותנו לקיים מצוות, ובנוסף להימנע מאיסורים. עד כאן מסכימים? מסכימים. אבל צריך לשאול שאלה, אולי קודם לכן לשאלה תם, שאולי קצת לא רלוונטית בסוף הסדרה שלנו, בתחילת שנה צריך לשאול אותה. סליחה? מאיזה סיבה בכלל האדם מחויב לשמוע על הקדוש ברוך הוא? כאילו, כל עוד אין לו מזה תועלת אישית, למה שהוא יקשיב לו? ואולי עיסוק כל כך הרבה אינטנסיבי בעיקרים, כדאי שנחזור ליסוד ולשאול למה? למה בכלל להקשיב לקדוש ברוך הוא? יש לכם תשובה? התשובה יחסית... מה?
הכל מצולם.
כן, 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 בסדר, אני כבר התקבלתי פה בתור שבוש, קיבלו אותי, אוקיי? אני אומר, התשובה יחסית פשוטה, בהקשר שלנו. כל, ודיברנו על זה קצת, בעיקר בעיקרים הראשונים. כל העניין של המצוות ועבודת השם זה בעצם חיוב, זה חיוב. אני לא מטשטש, זה חיוב. אבל שהקדוש ברוך הוא מכריח את האדם להיות קיים במציאות. אומרת אומר במחות הפיוטחת עמוד ב', רשעים בחייהם, איך הם קרואים? קרואים, רשעים בחייהם, קרואים מתים. כלומר, עצם זה שאדם, היות האדם נברא, זה כבר מחייב אותו במינימום לא לפנות להיעדר. כמה יחס ביהדות, בהלכה הוא שלילי למי שמאבד את עצמו לדעת. אני לא שופט, לא דן בזה להלכה ולמעשה, שלא נדע, אבל כאילו, נתנו לך חיים, אתה לוקח אותם? ולכן, האדם באותו נברא צריך למלא את המציאות שהוא נברא לתוכה, את המציאות שהוא כבר מצוי בה, כלומר, לעבוד את השם. לפי זה יוצא של לעבוד את השם, זה אומר להיות נוכח במציאות. או להיזהר מעבירות שיביאו על האדם מהיעדר וביטול, כמו שאל תאכלו קמח לבן כי זה לא טוב לבטן, ואל תשתו קולה כי זה לא טוב לשום דבר, אוקיי? אז זה לחזק את הקיום שלנו, נכון? ולכן אין שום צורך להבטיח לאדם יותר מאשר את עצם הקיום שלו. ולכן ממילא כל חיוב האדם, אפשר לתמצת אותו, הוא מתמצא למה? לנקודת היותו נברא. זה הכל. כלומר, אם אתה בטבע האנושי, אתה רוצה להניע, בצבא קורא זה להניע פקודים, יש בבעד אחד, להניע פקודים, שילכו אחריך. אתה רוצה לגרום למישהו, איזשהו עוד יונק מעליך לשתיים כמוך, שיעשה משהו עבורך. איך אתה מניע אותו? אתה צריך להבטיח לו שיפור, ותוספת למצב הקיים. אז זה יהיה 500 שקל ליום, אז זה יהיה תבואו להפגין כדי לשמור על צביונה הדתי, דמוקרטי, חילוני, רוחני, אנתרופוסופי, טבעוני של מדינת ישראל, אוקיי? מה שאתה רוצה. או תזהיר אותו מהנזק שצפוי לו, שיבוא עליו, או שיגרע, יחסר לו, אם הוא לא יקשיב לך. אבל בכל מקרה, השני האופנים הללו, המצב והמציאות של האדם לא מחייבים דבר. אלא מה שמניע אותו זה בעצם מה? זה או התוספת החיצונית, או החיסרון שיגרם לו. שזה בעצם הצורה הפשוטה בתורה של שכר ועונש. אם תשמעו לי, וואלה, אחלה שנה מלא גשם. ואם לא תשמעו לי. ולכן, כשהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לעבוד אותו, הסיבה המחייבת היא לא שכר ועונש צדדיים, מה שנקרא פרס, בלשון המשנה חיפור של הרמב״ם, אלא הגורם המחייב ובעצם עצם הקיום שלנו. לא בגלל שיבוא איזשהו גורם חיצוני ויקח ממך את מה שיש לך או יוסיף לך, אלא אדם מצד, מאופן מציאותו, אז הוא קיים רק באופן של קיום רק מצוות עשה, והימנעות משעשה מצוות לא תעשה. ולכן עבודה שלא לשמה משמעה שאדם מקיים מצוות בגלל דבר נוסף. מה עומד בשורש של זה? בשיחה על הדברים החריפים. שאדם מקיים מצוות מתוך שלא לשמה, זה כאילו שהוא בעצם אומר שבמצב העכשווי תכלס, דוגרי, הייתי מעדיף לא להניח תפילין. הייתי מעדיף להיות פרוץ בעריות, סליחה על הדוגמה הישירה, אוקיי? אממה, אבא גיהנום חם יותר, ופה פדיחות, ואני רוצה את הנער הפרסמון ואת ה... כן, וכל מה שתבטיחו בזה, אבל בעומק, בלי זה, הייתי מעדיף לא לעשות את זה. כלומר, במצב העכשווי הגשמי, אני לא יותר לא לעשות את המצוות, או כן לעבור על העבירות. אבל בכל זאת אני אדוס, מה שנקרא, מיינסטרימי וקונפורמיסט והכל, כי רוצה את השכר ולא רוצה להינזק. כמו אותו פועל בניין, שהיה מעדיף לא לעשות לי שיפוץ, נכון? אבל הוא צריך 500 שקל, אז הוא עושה את זה. ולכן באופן הזה פתאום היסוד הזה מחייב בעצם מחייב אותנו להיות מודעים לעצם הקיום שלנו. ולא רק ברצון לתוספת או בפחד מהגירעון, כי אם אתה עובד רק בשביל תוספת או מחשש מגירעון, זה לא עבודה אמיתית. כלומר, העבודה הרצויה, העבודה המבוקשת, אנחנו מזכיר לכם, אנחנו עכשיו בחטיבה השלישית. חטיבת הגמול, שמענו מה זה גמול? זה הקשר בין האלוקות לבין התורה. בהרבה מובנים חטיבת הגמול זה החטיבה הגולה הכי קיומית עבורנו. כי אני מניח שרובנו, ואני בכלל לא עוסקים כל היום במציאות השם, כן יש השם, אין השם. אבל השגחה, שכר ועונש, זה דברים, אם אתה גם נראה בשבוע הבא, ביאת המשיח, דברים כאלה, אולי אנחנו פחות עוסקים בזה, אתם חבדניקים אולי אפילו אתם עוסקים רק בזה, אבל זה דברים הרבה יותר קיומים עבורנו. אני מניח שכן, רוב החבר'ה פה לא היו מוטרדים אתמול בלילה בחצות, האם נבואת משה היא יותר גדולה מנבואת שאר הנביאים וזה. אני רוצה גם בזה עסקנו דברים שזה יסוד היסודות עמוד החוכמות. העבודה הרצויה, המבוקשת, זה שהאדם ידע וירגיש שעבודת השם שלו היא מתחייבת מעצם עובדת קיומו. וכמו שקיום מחייב קרקע יציבה לרגליים שלי ואוויר לנשימה לריאות שלי, כך הקיום בעצמו מחייב את עבודת השם. אבל לצערנו התפיסה הזאת היא לא רווחת. אני אומר דוגרי, גם בקרב מחננו. מה זה מחננו עכשיו? לא משנה. אבל, אוקיי?
אם זה בעצם הקיום, אז למה גויים לא מקבלים?
שנייה. אבל עזוב אותך מהגויים. שנייה, בוא נתמקד בנו, ביהודים. על זה אני יכול להגיד לך. כי אין להם נשמה אלוקית, כי הם בצור... אבל בסדר. אבל בוא, פה, עזוב, בוא נהיה ביהדות. בגלל שהתפיסה הזאת היא לא רווחת, זה הסיבה לאחד המשברים הכי גדולים שמלווים אותנו עד היום בעולם היהודי. פירוש הרמב"ם למשנה באבות, משנה של אנטיגנוס. רואים מה קורה? והיו לזה החכם, מי זה החכם? אנטיגנוס, נכון? שני תלמידים. שם האחד צדוק ושם האחר ביתוס. מוכר לכם? צוקים וביתוסים? וכאשר שמעו שאמר זה המאמר, יצאו מלפניו, ואמר אחד מהם לשני, הנה הרב כבר באר בפירוש, שאין שם שכר ולא עונש, ואין שם תקווה כלל, כי לא הבינו כוונתו עליו השלום, ונתחברו זה לזה, ופרשו מן התורה, והתקבצה לזה קט ולזה קט, יקום החכמים צדוקין וביתוסין, והיות שלא יכלו לקבץ קהילות, לפי מה שהגיע לימין האמונה, כי זאת האמונה הרע תפריד הנקבצים, כמעט היא לא פופולרית, כל סקן שלא תקבץ על נפרדים. הלכו אחר אימות הדבר אשר לא יכלו להחזיבו אצל ההמון, ולו הוציאו אותו מפיהם היו נהרגים. רצונם אמר נוסח התורה. ותיאר כל אחד מהם בלב סיעתו, שהוא מאמין בנוסח התורה, וחולק על הקבלה. קבלה זה תורה שבעל פה, לא הפנימיות התורה, כן? ושהיא קבלה בלתי נכונה. וזה כדי שיפנו מהם כל ההלכות המקובלות והגזרות והתקנות, הועיל ולא יכלו לדחות הכל, הכתוב והמקובל. שימו לב, בגלל חוסר הבנה במהות העבודה, פרשו הצדוקים והבטסים מעם ישראל. ולמעשה הגרורות שהתפתחו מהם מביאות קלקול עד לימינו אנו. והרכבי הקואליציה למיניה והאופוזיציה, עד כדי כך. אני לא צוחק. הכתות האלה של צדוק וביתו סוברות שעבודת השם באה רק בתור תוספת לצורת חיים טובה ומשופרת יותר. זה פועל יוצא מכך, זה לא אורך ההיסטוריה. היו קבוצות שקמו בעקבות הטעות. מה הייתה הטעות שלהם? בעקבות הטעות הם אמרו, יש צורך להתאים את המצוות לחיים האישיים שלהם, כן? רבי את הידיו של אהרון, לא יש לך שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. הוא לא צריך, אומר הרבי, רבי צבי יהודה גם אומר את זה בפירוש להבות, אומר, מקרב את הבריות לתורה. הם אמרו, לא, צריך לקרב את התורה לבריות. בוא נעשה להתאמות והכל כדי לקרב את זה לבריות. עכשיו, זה גם יכול להשפיע בדקי דקויות, כמו אלו שאנחנו רואים, כמו אלו שרואים במצוות. המצוות הן לא משהו אלוקי, הן עזרים דידקטיים, אמצעי עזר פסיכולוגי, מתודולוגיה. זה גם, אני לוקח את התורה ואני מתאים אותה למציאות הקטנה שלי. התורה היא לא כזו. כתוב בתורה. החיים והמוות נתתי לפניך. מה זה תורה? חיים ומוות. זה הקיום שלנו. ופרשיית הפרישה של צדוק וביתוס מחדשת לנו לראשונה פרישה מהתורה שנובעת מעם ישראל עצמם. זה לא אסלאם, זה לא נצרות. זה פרישה מעם ישראל עצמם. מתוך התפיסה המקולקלת החיצונית והשטחית שלהם ביחס למצוות התורה. שראו בהם בסך הכל רק אלמנט נוסף שבא לשפר את צרכי ואיכות החיים. ולכן הם הוזקקו דווקא לפגוע בתורה של הפרק שאנחנו נרחיב עוד מעט. בבית מדרשו של אנטיגנוס, איש סוכו, למדו שהתורה היא עצם הקיום. אבל את צדוק וביתוס לימדו, כנראה, הם לימדו תורה אחרת. בבית המידה של צדוק וביתוס ביקשו למצוא איזושהי תועלת מסוימת בתורה, ובשביל למצוא את התועלת כבר צריכים לבצע התאמות. בשביל הצרכים של פתרו איך הרמב"ם מרחיב על זה, פירוש המשנה לאבות מקור וב, והתרחב למגן הפתח לפירוש, לפי שכאשר חזר הפירוש של בחירתו, יקל במה שירצה ויחמיר במה שירצה לפי מטרתו. הועיל ואינו מאמין בעיקר כולו, ולא ביקשו אל הדבר שיהיה נוח לקצת בני האדם. ומניעד צמחו אלו הכתות הארורות, קהילות המינים אשר יקראו בארץ הזאת, רצוני לומר, כן, מצרים, קראים, הקראים, משמע מצחמים הצדוקים וביתוסים, והם אשר החלו להתיד אף לקבל הזמן לרמב״ם, תדעו לכם שהקראים היו כת אגרסיבית מאוד וגדולה מאוד. לא יודע כמותית יותר מהיהודים האורתודוקסים, אבל היו כת משמעותית מאוד מאוד, בטח במצרים. או בטח גם בבבל, בתקופה של רס"ג. והם אשר החלו להטיל דופי בקבלה, ולפרש הכתובים כפי מה שיראה לכל אדם, מבלי להישמע על החכם כלל, ובניגוד לא אמרו יתעלה, על פי התורה לא תעשו וכו'. בעומק הדבר יש קשר ישיר בין שתי ההכחשות. הכחשת העיקר של שכר ועונש, והכחשת העיקר של התורה שבעל פה. יסוד התורה שבעל פה זו הבנת הזהות המלאה, בין מקבלי התורה לבין התורה עצמה. ולכן החורבן בא שלא ברחו בתורה התחילה, שלא שמו ליבם ודעתם הנותן התורה. עסקו בתורה, אבל בלי קשר לנותן התורה. אם אדם מקבל את התורה רק בתור ציווי חיצוני, שמישהו אחר חוץ ממנו, אקסטריטוריה שלו, מצווה עליו את הדבר הזה, אז יש פה בעצם שני עברי מתרס. יש אותו ויש אותי, יש הוא, קדוש ברוך הוא, ויש אותי חסדי. אז ממילא אדם כזה, שתובס פה שני צדדים, אז הוא, מה יניע אותו, מה ישכנע אותו? רק הבטחה צדדית לשכר נוסף או היעדר גירעון. ולכן גם הוא יגיד, זה לא יכול להיות שהחכם יזכה להתחברות כזאת אינטימית וטוטלית עם נותן התורה, עד שהוא יהיה נאמן לפרש אותה ולמסור אותה ללא שינוי. זה יוצא לנו מדברי הרמב״ם שהעיקר הזה של שכר ועונש מלמד אותנו שהתורה היא תורת חיים. והכפירה בשכר ועונש כביטוי לתורת חיים מביאה לידי כפירה של התורה שבעל פה. כפירה בחכמי התורה, כפירה בעצם אופן יכולת הדרישה של התורה, עצם היכולת לזכות להזדהות מלאה בין התורה לבין נותן התורה. ולכן העיקר של שכר ועונש מלמד אותנו שהתורה היא דרך החיים היחידה, עד שנוצרת זהות טוטלית בין התורה ללומדיה. עכשיו, זה לא דברים חדשים. אנשי כנסת הגדולה, שקדמו לאנטינוס ופסוחו, כתבו את זה בנוסח התפילה. אומרים את זה כל יום. איפה? מרכת אבת עולם. ונשמח בדברי תורתך, למה? המשך, כי הם חיינו. ואורך אמן, מה זה הם חיינו? התורה היא חיינו. יש פה עוד הרבה מה להרחיב, אבל בזמן שנותר לנו, אני רוצה קצת שנעבור לחלק השני של השיעור, על פי החסידות, על פי פנימיות התורה, ונתחיל את המבט הפנימי עם הגישה של חב"ד, לפי בעל התניא. אנחנו יודעים שבי"ג עיקרי האמונה נכללו רק הדברים שהם יסוד היסודות עמוד החוכמות. רק הדברים שמהווים יסוד ועמוד שעליהם עומדת כל התורה, כל דת ישראל, ושבלעדי העיקרים הללו היא חסרה ולא שלמה. ולכן לאור זה מתעוררת תמיהה מאוד גדולה, למה הרמב״ם הכליל את שכר ועונש בי"ג עיקרי האמונה. הרי מה חז"ל אמרו במשנה ואבות, קראנו את זה עכשיו, אל תהיו כעבדים, נכון? תעבדו לשמה, לא בשביל לקבל פרס. עכשיו גם הרמב״ם, שניסח י"ג עיקרי האמונה, כותב במשנה תורה, הלכות תשובה פרק י' הלכה א', שרק עמי הארץ וקטני השכל עובדים את השם מגלל השכר או מפחד העונש. אז האם אפשר לומר שעבור עובדי השם השלמים והיראים הגדולים, יש רק 12 עיקרים ולא י"ג עיקרים? לכאורה, אני שואל שאלת תם, נכון? לכאורה, לפי הרמב״ם. ולכן אין ברירה אלא לומר שהתשובה לשאלה הזאת היא תמונה בעצם בתפיסה מעמיקה יותר של מה זה שכר ועונש. בפשטות, השכר והעונש הם דבר נפרד מאיתנו. אני מניח תפילין, זה דבר אחד, דבר שני, יקבל את השכר על זה. כמו שהמשכורת לאותו פועל 500 שקל, היא נפרדת מעבודת טיח שהוא עשה לבדיק את הפנלים בבית, נכון? אבל בעצם למיתו של דבר, השכר והעונש שמגיעים עבור קיום התורה במצוות, הם לא חלק נפרד, הם חלק מהותי מהתורה וגם מהמצוות עצמן. או במילים אחרות, אם המצווה לא הייתה מביאה לנו שכר ועונש, אז המצווה עצמה הייתה חסרה. היה חסר בה דבר מאוד מרכזי ועיקרי. כתוב בתניא פרק ל"ז, אני מקריא, זה שורה אחת, זה לא לפניכם. הגורם שכר המצווה היא המצווה בעצמה. פרק ל"ז, מפרק ל"ד והלאה, יש חטיבה של פרקים שעוסקת בעניין של מצוות מעשיות. בלשון הרבי, המעשה הוא העיקר. אומר בעל התניא, הגורם שכר המצווה היא המצווה בעצמה. שזה שוב פעם, משנה אבות ד' ב', שכר המצווה, מצווה. עבירה, מצווה גורמת מצווה. עכשיו גם לגבי העונש. הפסוק תייסריך, מה המשך? רעתך. כלומר, העונש הוא פועל יוצא מהחטא עצמו. כלומר, לתורה ולמצוות יש תכונה של השפעה על מציאות העולם, במובן שמתורגם על ידי המון כשכר או כעונש. אם מקיימים את המצוות, אז הן עצמן, המצוות מולידות, מביאות לנו שכר. ואם לא מקיימים אותן, אז בעצם החטא מוליך אותנו לתוצאות השליליות, שזה העונש. עכשיו, למה כל כך חשוב להפנים ולהבין שהמצוות יגררו אחריהם שכר, ושהשכר הזה יבוא דווקא מתוך המצוות עצמן? אז מסבירים על זה בחב"ד, שהכל תלוי בעצם, הכל נובע ומשתלשל מעצם כוונת הבריאה. אתם כבר חבדניקים קצת, נכון? אתם יודעים קצת. למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? לפי חב"ד. נכון? שזה לא המצאה של חב"ד, זה המדרש ותנחומא כמדומני בפרשת עשור. נתאווה לו, התברך, להיות לו, נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו, התברך, דירה בתחתונים. הדגש כאן זה דירה בתחתונים. כלומר, שהעולם הגשמי בתחתון, כמו שהוא, יהיה בית דירה לקדוש ברוך הוא. יש בוחר רישפו בבית, שאני עכשיו בעבודה, צריך כפתורים בבית, אני חולצה בחוץ, בנחת, לא ברשמיות, נכון? לא מצלמים אותי, ברוך השם, אוקיי? המשמעות של דירה בתחתונים, שזה כוונת הבריאה, כלומר, כוונת הבריאה היא לא לשבור את העולם, או לגרום לכך שלא יהיה עולם גשמי תחתון. הכוונה היא עדיין שהעולם הזה יישאר תחתון כמו שהוא. בגדרים הגשמיים והמוגבלים שלו, על פי הטבע, אבל שבתוך המציאות המוגבלת הזאת יאיר אור השם. השם יתברך יתגלה. את הרצון של השם זה שהיהודי, על ידי ובאמצעות התורה והמצוות, יגרום לכך שהעולם מצד עצמו, מצד הגדרים והמוגבלויות הגשמיות שלו, יזכה לחוש את האמת האלוקית. יזכה להרגיש, הקדוש ברוך הוא ירגיש בו בבית. ולשם כך, השכר והעונש הם חוליה מאוד מרכזית במימוש התאווה של הקדוש ברוך הוא, ביישום וביצוע הכוונה של תכלית בריאת העולם להיות עוד בחדירה בתחתונים. בלי השכר והעונש, העולם לא היה עצמו. כלומר, העולם עצמו לא היה יכול מצד גשמיותו והגדרים הטבעיים המוגבלים שלו, התחתונים, לא היה מסוגל לחוש את האמת האלוקית. כלומר, הטוב שבהליכה בדרכי השם, או הרע שנובע באי הציות ולרצון השם, לא היו מורגשים בעולם הגשמי. היו מורגשים אולי במישורים אחרים, כמו צורך העניין עולם האמת, עולמות רוחניים עליונים, אבל לא בעולם הגשמי עצמו. לכן, הקדוש ברוך הוא יצר מערכת של דברים שבאופן קיום אותם המצוות, זה מוליד שכר ומביא טובה, ואי הליכה בדרכי השם, כלומר עבירה, גורים עונש, מציאות של רוע. כדי שגם במושגים של העולם הגשמי הזה, התחתון עצמו תהיה תחושה שהאמת האלוקית היא דבר טוב, וההפך ממנו זה דבר רע. ורק באמצעות הזה, האמת, המציאות האלוקית חודרת לכל הרבדים של המציאות התחתונה. כי כיוון שזה הטוב האמיתי, אז היא מורגשת בכל רמה, בכל דרגה, גם בעולם הזה הגשמי. עכשיו, שוב פעם, זה לא סותר. יהודי צריך לקיים תורה ומצוות לא בגלל השכר. אבל השכר חשוב כמטרה בפני עצמה, כדי שהטוב האלוקי יש במציאות הגשמית. כלומר, השכר הוא לא בשבילנו. השכר הוא כביכול לאפשר לקדוש ברוך הוא להיות נוכח בעולם. עכשיו בואו ננסה לגעת, מה שנותר לנו, גם בהיבטים על פי פנימיות התורה. הקדמה חשובה ביסודית. כל תיאור של מערכת שכר ועונש, מבחינתנו, בטח בדקות הקרובות, זה תיאור של ההנהגה החיצונית של הקדוש ברוך הוא. לקדוש ברוך הוא יש גם הנהגות עליונות, נפטרות, עמוקות יותר, שקשורות למגמות פנימיות שאנחנו לא מבינים אותן. בשפה של הרמח"ל זה נקרא הנהגת הייחוד. אנחנו לא נעסוק בזה עכשיו. אוקיי? כמו שאצל האדם יש גוף, משהו קבוע, זה גם משהו שיותר דינמי פנימי, הנפש, הרוח, הנשמה, ולפעמים ההנהגה העליונה מבטלת את הנהגת הגוף, הנשמה מבטלת את הגוף, או צורך העניין, הנהגת הייחוד דוחה את הטבע של הנהגת המשפט. כמו שכתוב בגמרא בברכות, בחנותי את אשר אחון, ורחמתי את אשר ארחם, אומרת הגמרא בברכות, מה המשך? אף על פי שאינו הגון. למה ככה? כי זה הנהגת הייחוד. על פי הנהגת המשפט, שברת, שילמת. על פי הנהגת הייחוד, סוד השם נראה ועבריתו לא יודעים. לא יודעים למה. אז אנחנו לא נעסוק באותן הנהגות עליונות. המערכת הזו של שכר ועונש נראית לפעמים מוזרה, סותרת את עצמה, נסתרת, וצריך ביור. כי האמירה הפשטנית, וכולם מכירים את זה מסימנון גשר, או תכירו בתיאור בצבא, תפגשו חילונים, שעל כל מעשה יש שכר ועונש, לא פחת, לא אחת ולא שתיים, ולא פעם ולא פעמיים, זה מוליד זלזול. כי אנחנו רואים אלפי יהודים, עשרות אלפי יהודים שמחללים כל שבת, ולא קורה להם לכאורה כלום, נכון? הפלורופנט לא נופל, האדמה לא נבקעת, נכון? ולהפך, יהודים שומרים תורה ומצוות, ששומרים קלה כחמורה ועדיין ניזוקים. והמצב הזה עלול להוביל לחוסר אמונה ולמסקנה שגויה שבאמת אין שכר ועונש. אבל באמת על כל מעשה יש שכר ועל כל מעשה יש עונש, וזה פשוט איך אם נחליף את הדיסקט, אם נשנה את המשקפיים. ביהדות יש צמד מילים אחר לשכר ועונש, שהוא יותר פשוט ומובן. מה צמד המילים הזה? אחד הקהל זה גבוה מדי. רב וטוב זה סובייקטיבי. יותר פשוט. במקום להגיד שכר ועונש, נאמר מעשה ו... ותוצאה. פשוט. למשל, מי שאוכל גבינה שפג תוקפה לפני שנתיים, זה מעשה. מעשה טוב או מעשה רע? מעשה לא בריא. מה תהיה התוצאה של המעשה הזה? גימלים. או שהוא יקי, או שהוא ישלשל, או שהוא נשמה כוללת, שגם מקיאה וגם ישלשלת, נכון? אחדות הכוללת, בסדר? זה מעשה ותוצאה. אפשר לגוד לשכר ועונש, אבל זה מעשה ותוצאה, נכון? לא, בגלל שהוא אכל גבינה מקולקלת, הוא קבל עונש. מה העונש? מה שפרטנו מקודם, אבל לא נחזור על זה כרגע. אנחנו נפנה ארוחת ערב וכולי, אוקיי? יש עונש על עישון סיגריה, ויש עונש על שתיית נפט, ויש שכר על חדר כושר ועל אכילת כוסברה ושייקים עם ספירולינה, אוקיי? למי שאוהב את זה, אוקיי? זאת אומרת, לכל מעשה במציאות יש תוצאה, וחריפות התוצאה תלויה במה? ברמת המעשה. זה הכל, פשוט. זה לא כזה פשוט, האמת. לא צריך להוכיח שיש שכר ועונש, אלא רק פשוט להראות שככה המציאות מתנהלת. במקום לומר שכר ועונש, תגידו מעשה ותוצאה. זה לא, אני אומר, חבל אומרים את זה, מדרש רבה, פרשת ראה, מקור זין. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. אמר רבי אלעזר, מי שאמר הקדוש ברוך הוא הדבר הזה בסיני, באותה שעה מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. אלא מאליה הרעה באה על עושה הרעה, והטובה באה על עושה הטובה. מה זה מאליה באה? מעשה ותוצאה. וגם הרי קנאתי, רבי נחמן קנאתי על דרך הסוד, מפרש פרשת בחוקותיי, שוב פעם, אם תשמעו לי, בכל בחוקותיי תלכו, ויקרא כפיו פסוק ג', דה, כי הברכות והכללות הכתובות בתורה אינם על צד הגמול והעונש לבד, רק הן טבעיות ממש, כדמיון הזורע שקוצר, עובד את מתו יסבע לכם, וההפך, הפך, נוצר את העינה, יאכל פירייה, גרע, דרת אליהו, אותו דבר. ביום החולחה ממנו מות תמות. אומר הגרע, אין זה עונש על האכילה. זה לא עזרה, דיר בלק, חייתי חגורה יש לי, וואי וואי וואי, חכה, לא. אלא אומר הגרע, אפס, הודיות, או טבע העילן הזה. אם תאכל מעץ הדעת, מה יקרה? מות תמות. כמו שאם תשתה אקונומיקה, לא תחיה עד 120, אוקיי? אותו דבר, להבדיל, שלא נדע. ומוסיף הגרע. וכן כל המצוות שנצטווינו לטוב לנו כל הימים. זה לא שכר ועונש. זה מעשה ותוצאה. שאותם ממחת נביאים של עם ישראל לכל הדורות, מודיעים שיש שכר ועונש על סדר מסוים, הם לא ממציאים משהו חדש בעולם, דבר שלא היה. היסוד הוא אותו יסוד. לכל מעשה במציאות יש תוצאה, אין וקום. הם רק מדברים על מימד עמוק יותר, פנימי יותר, שלפעמים התוצאות של הפגיעה שלו, הם לא נראית לעין המוגבלת האנושית. רופא עושה צילום, ואומר לאדם שמעשן, שמע, אתה מעשן, זה פוגע בך. אז נגיד לו, מה אתה מדבר? מה פתאום? הריאות שלי מעולות. אבל מה הבן אדם הזה המעשן? אין לו רנטגן. אין לו MRI CT, אז הוא לא יכול להיות בפנים. לא, אני מרגיש טוב, מרגיש טוב. כן, אתה מרגיש טוב, אבל אתה לא רואה באמת מה קורה בפנים. ולכן בריאה חיצונית שטחית, אז הוא מעשן, אבל הוא חזק וריבועים בבטן, ורץ 2,000 פחות מ-7 דקות, סבבה. אבל לא, נגיד, לא בגלל שהרופא רוצה, ולא בגלל שהרופא העניש אותו, לא בגלל זה הרעות שלו נפגעו, אלא זה הסדר הפנימי של המציאות. תראו מה כותב הנציב, העמק דבר, שוב פעם, אותו פסוק בויקרא, פרשת בחוקותיי. יש לדעת ששכר ועונש של המצוות אינם כגזירת מלך שתלוי בדעתו ורצונו בכל שעה לעשות כמו שליבו חפץ, אלא כדבר הרופא, המזהיר את האדם ממאכלים אלו שיזיקו, שאין הדבר תלוי ברצונו, אלא מודיע מה שנעשה בבריאת הטבע. שאין הרופא מעניש כלל בדיעתו שעבר אדם על עזרתו, אלא נענש מעצמו, ולא כעונש של המלך שאין העונש בא אלא בידיעה פעולת המעניש. אז תגידו מה? יש במציאות חוקים קבועים שהם עוברים עליהם נאנשים והם משתמשים בהם נכון ומנצלים אותם, זה השכר? מה? אז הקדוש ברוך הוא הכל אצלו מכני, טכני, הכל קבוע, אלוקים בכלל לא מתן מבריאה, לא אכפת לו מאיתנו, מה עזב אלוקים את הארץ? הכל זה כבר משוואות מראש מראש? אז ודאי שזה לא משהו לא משגיח. מזכיר שהשכר של שכר, העיקר השכר ועונש, הוא בא רק לאחר, העיקר הסיר, שמה הוא עוסק? אמונה בהשגחה, נכון? אז יום הנציב ממשיך. מעתה היה דבר ראוי להישאל, אם רצון השם יתברך בקיום המצוות, או אינו אלא כמו רופא המזהיר ומודיע. אבל באמת אינו כן. אלא הקדוש ברוך הוא חפץ בקיום המצוות, והרי זה דומה לרופא המזהיר את בנו, שחפץ מאוד שיהיה הבן נזהר כדי שיהיה חי ומקיים את עולמו של אב המזהיר. אז שוב פעם, אז הכל פה זה חוקים קבועים, הקדוש ברוך הוא רק שמח או עצוב, אבל הוא לא מתראה במציאות? לא. החוקים הקבועים שדיברנו על זה כמה פעמים, הם בעצם עיקר צורת ההתגלות של הבורא בתוך הבריאה, השגחה כללית, נכון? לפני שני שנים דיברנו על זה. כמו שעיקר התגלות של האדם בעולם זה באמצעות חוקים קבועים שנקראים גוף, שאם הוא רץ הרבה הוא עייף, ואם הוא ישן הרבה אז יש לו יותר כוח או יותר חיות, ערנות. ולכן, זה מה שנקרא מידה כנגד מידה. הטבע הוא לא משהו אחר, אלא צורת התגלות של אלוקים בצורה חיצונית יותר. זה שכל הבריאה מתנהלת על פי מעשה בני האדם, זה לא דבר תורה יפה בבני עקיבא. יש פה משהו עמוק, שכדרך ההנהגת, תראו מה בעל הלשם, רבי שלמה אליישב, מורו ורבו של הרב קוק בקבלה, מגדולי המקובלים באשכנז, כאילו בשנת המאה ה-10 ומאה ה-19, מדרושו עולם התור חלק ב'. ואם כן הרי נמצא מזה שתמצא מהמעצה להתברך שמו את רצונו ויכולתו בכל ההנהגה כולה, הוא מנהיג את כל הבריאה כולה תמיד רק לפי מה שמסובב מהנבראים עצמנו. ולזאת הנה לא משפיע הקדוש ברוך הוא לעולם, לעולם שום שפעת חסד או שום שפעת דין על פי רצונו ויכולתו העצמותית בו, אלא רק לפי סיבת הנבראים, לפי מה שמסובב מהם. אז תכלס, אז איך הכל זה עובד? הרי זה ממש מסובך. יש פה מלא מצוות שלכאורה לא נראות קשורות שום קשר למציאות או לסדר ההתפתחות שלה. אז הרמח"ל מבאר את זה, ולכן הרמח"ל מלמד אותנו שהקדוש ברוך הוא לא ברא עולם וגם את האדם כשתי ישויות שונות, אלא הכל זה מציאות אחת. הכל זה מציאות אחת, וזה עולם גדול, מאוחד והרמוני, וחלק מרכזי מתוך כל המציאות זה האדם. האדם שקשור לכל המציאות משפיע ומושפע ממנה ועליה. טוב, אז יפה, מציאות הרמונית, אבל איך זה עונה לנו? אז אומר הרמח"ל, לא הספקתי להעתיק לכם את זה מדרך השם, אז אני אקרא את זה לאט, אני אשתדל, שבעצם כל חלק קטן באדם מקביל ומשפיע לחלק בעולם. כמו שיש לך שעון מחוגים, אז כל תזיזה קטנה בראשית הצירים, זה חצי סנטימטר, נכון? וחצי סנטימטר בראשית הצירים יכול להיות ההבדל מ-12 עד 6. זה יכול להיות 6 שעות או חצי שעה, אני מכיר את זה לאט. רצה המעציל להשוות פעולתו אלא נפעל ממנו, ועל כן הנה פעל מין פעולה אחת דרך משל. שהיא מקבלת לחלק הראש של האדם, זאת מקבילה, והוציא בריאה אחת בבחינה הזו בעולם, וכן נמצא אחר כך, כן, אחר כך באדם, ואחר כך פעל מין פעולה אחרת, מקבילה, מקבלת, דרך משל, לחלק הצוואר, והוציא בריאה אחת מבחינה זו בעולם, וימצא שייכות וקשר בין שתי הפעולות האלה. עכשיו הרמח"ל מגיע לעיקר העניין, ומבאר איך שהשכר והעונש זה בעצם מעשה בתוצאה, אבל באופן העמוק ביותר. כי כל זמן שאדם מבין את הכלל הזה, אז הוא מפעיל נכון ומוציא את הפעולה הצובה והרצויה של הראש שלו, זה משפיע בעולם, או של הצוואר שלו. וגם להפך, בוא נראה. ואתה הודיעך איך נמשך מזה הבחירה. שכרה ועונשה. כנגד כל הפעולות אשר הוא פועל בעולם, והחלקים אשר באדם שהכל אחד, כך שם חוקים ומצוות, ונתן אותם ביד האדם לעשותם. והוא רוצה להיות פועל לפי מעשה בני אדם, אשר כל מצווה שיעשה האדם, הנה הפעולה מפעולותיו, אשר היא מקבלת, מקבילה למצווה היא, תימשך אל האדם ההוא לטובה, וזהו שכרו. ואם האדם יעבור על המצווה ההיא, הנה טוב הפעולה ההיא המקבלת אל המצווה, ימנע ממנו, או תהיה הפעולה לרעה עליו חס ושלום, וזה עונשה. וכל זה גם כן נמשך משייכות וקשר חלקי דמות האדם, ותדע שחלקי האדם הם רבים, אבל הם מתחלקים לתרי"ג איברים וגידים. שכל אחד מהם אחר כך מתחלק לפרטים רבים, וכן המצוות תרי"ג ולהם תנאים רבים. הדוגמה הבולטת ביותר לזה דור המבול. חז"ל מספרים לנו שדור המבול היו פרוצים בזנות. היו לוקחים את התאוות שלהם ובאים על בהמות ועל חיות, מנסים להרביע קוף עם ברווה, זה דברים שלא קשורים. עכשיו מה זה בעיה של הריות, של זנות? לוקחים טיפה זרע, טיפה של חיים, מה עושים איתה? פעולה לא מוסרית. פעולה שלא מביאה חיים, ובמקום לפתח חיים, הם משחיתים חיים. עכשיו, שחבורה גדולה עושה את זה באנושות, אומרים שזה גם השפיע על, 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 על הטבע. הבהמות התחילו ללכת מין שלא במינה, דברים כאלה. אז זה משנה את כל סדרי הבריאה במציאות, עד שגם המציאות בכלל להשתנות. ואם אדם משחית את טיפות הזרע שלו, אז נפתחים ארובות שם, יוצאים טיפות של גשם בצורה לא פרופורציונלית, בלי גבולות, בלי מינון. ובמקום שהטיפות האלה של הגשם יצמיחו את הצומח ואת הזורע ואת כל האדמה והחי, ויהיה חיים לאנשים ששותים את המים, זה בכלל להשחתה. ולכן ירידת המבול היא לא מקרה סתמי, או תופעת טבע, או כל מיני דברים במיתולוגיות האליליות, מריבות בין אל המים ואל השמש וכולי שלא נדע, אלא יש פה בעיה מוסרית של חברה אנושית, וזה התפקיד של עם ישראל. התפקיד של עם ישראל, פה אני מדלג בגלל קוצר הזמן, התפקיד של עם ישראל זה בעצם להיות המצפן המוסרי האנושי, שיתכלל וישכלל את כל העולם בעקבותיו, להתאים את המעשה לתוצאה. בית יעקב לכו ונלכה באור השם, על פי התורה והמצוות. ולכן אפשר לראות שעיקר התביעה של הנביאים היא לא על תורה ומצוות. מה עיקר התביעה של הנביאים? למדת קצת ישעיהו ירמיהו, מה התביעה של הנביאים? צדק חברתי, מוסריות, אנושיות. לא המים האחרונים חומה ולא חלב נוכרי. נכון? כי אם אתם לא מוסריים ולא אנושיים, אתם משחיתים את הבריאה. ברמה שהמקדש יחרב. המקדש יחרב. כי המקדש זה השפעה אלוקית. אבל השפעה אלוקית זה השפעה אנושית ביחד, כי זה הכל מכלול אחד, קומפלקס אחד. אז תגידו מה, אז עכשיו אז בגלות שמרנו תורה, עכשיו ארץ ישראל כולם חילונים, או הרוב חילונים, מה יגיד הרב קוק? יפה מאוד. תיקנו, הרי למה יצאנו מהגלות? הרי בזמן בית שני היה המון תורה. כל תורה שבעל פה זה בית שני, נכון? ומה מסביר הרב קוק במה שנקרא נחמת ישראל? הוא מאוד יפה מסביר. הוא אומר, אבל היה שחיתות מוסרית, שנאת חינם. אז יצאנו לגלות. וברגע שתיקנו את השחיתות המוסרית, את היעדר הצדק החברתי, הננו זכאים ועלינו לארץ הקודש. נכון? אבל בית המקדש לא זכינו. עכשיו צריך מה לשכלל? אתה גם עשייה הרוחנית הפנימית. לא רק את הצדק החברתי. וזה בעצם הכיוון שהרב קוק הולך איתו. אני אדלג פה. טוב. בכל מקרה, יש עוד הרבה הרבה מה להעריך, אבל אם נזכור שהעיקר הזה של השכר ועונש עוסק בעצם בצורה פשוטה, ב, לא שכר ועונש, אלא במעשה ותוצאות. והמעשה והתוצאות משפיעים על כל ההתנהלות בעולם. גם בעולם, אבל גם בעולם הזה. אם נבין ונפנים ששכר ועונש, מעשה ותוצאות בעצם עוסקים בעצם הקיום שלנו, כי הם חיים, חמינו. ראית לפניך, החיים והמוות. נבין שזה הבסיס תורה שבעל פה. כלומר, יכולת לנו להזדהות בצורה שלמה ומאה ואבסולוטית וטוטלית בין התורה ונותן התורה ואנחנו, אז אם זה, אז הרווחנו את השכר שלנו. כן? זכינו בעניין הזה. עכשיו, מה נשאר לנו עד סוף שנה? יש לנו עוד ארבעה שיעורים בעזרת השם. אז יש לנו, בשבוע הבא, נתחיל להיכנס לעיקר של ביאת המשיח, על פי הרמב״ם. ואחרי זה... מה? בסדר, אבל לא התגלה. ואחרי זה צריך לצמצם עצמנו לשיעור אחד, לסכם מה משנת החסידות ברסלב על משיח, אולי נעסוק גם בחב"ד, בנושא הזה, אני לא... בעיקר נעסוק בחב"ד, ואחרי זה תחיית... מה? ואחרי זה תחיית המתים, שנזכה ושנחיה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.